פרק 32, בלד על הנחשים וסיפורי שיר, שהם פרקים 6 עד 8 בספר.
ואיזה פרקים.
וואו וואו, באמת.
באמת, זה נהיה קשה מפעם לפעם לעצור את עצמי.
ואנחנו עומדות בזה.
עומדות בזה.
תדעו לכם שאנחנו לא קראנו את כל הספר, ואנחנו עומדות בזה שכל פעם לקרוא רק את הפרקים שהולך להיות עליהם הפודקאסט.
כן, אז בואי ממש נתחיל, סיימנו את הפרק הקודם, בזה ש... סאג'אנוס קצת כזה מנסה למכור את המועמד שלו לסנואו, וסנואו כמו תמיד הוא פוליטיקאי, הוא פשוט פוליטיקאי, הוא מסביר לו למה זה טוב בשבילו שהסיטואציה תישאר ככה, וגם ככה זה לא על פי החוקים, וזה הוא ממש כזה עושה את הכל כדי שלא יהיה שום סיכוי שהוא יחשוב שיהיה איזושהי דרך לקחת ממנו את לוסי.
כן, למרות שעוד הפעם הוא עושה את זה, כמו שאת אומרת, כמו פוליטיקאי, בלי באמת איזה אג'נדה אמיתית, כאילו, פשוט לצאת טוב, ולהשאיר את הקלפים, כאילו, קרוב ללב שלו, מה שנקרא.
עוד פעם חוזרת השאלה, שזה כבר פעם שנייה, אם לא שלישית, אז השאלה היא, למה קיים משחקי הרעב? שזה משהו שיחזור עוד פעם במהלך הפרק, וזה מין כזה משהו שאנחנו לא באמת יודעים לענות עליו. איך זה היוצר את המנגנון שליטה הכי גדול כזה, זה כזה משהו שכולם שואלים את עצמם, וזה משהו שלאורך השנים יגלו כדי איך לשכלל את משחקי הרעב.
לא רק גם, זה כן מדהים מה שנקרא, זה שהם ממש מדברים, אנחנו גם נראה את זה לאורך כל הפרקים פה, כמה הם לא אוהבים את משחקי הרעב, בעצמם, כאילו אנשי פנם מה שנקרא, כאילו יש פה איזה קטע, בסדר, סאג'אנוס זה ברור לנו למה הוא לא אוהב, הוא מהמחוזות, אבל הוא מתאר את המשחק הזה בצורה כאילו כמה היא לא אנושית, למרות שהם מראים לנו שלסנואו זה לא מזיז כל כך, כאילו מבחינתו בסדר, אז יש משחקי רעב, אז זה מה שעושים. בשלב הזה הוא כזה לא אומר כלום, זה נשמע שכזה לא אכפת לו, פשוט הוא כזה, בסדר, זה מה שיש, זה מה שיגרום לי להתקדם בחיים, נקסט, לא אכפת לי.
כן, אני כן חייב להגיד לטובתו של סאג'אנוס, שהוא כזה, יש לו אג'נדה והוא עומד בה, ולא אכפת לו מה אבא שלו יגיד לו, אנחנו לא יודעים מה אבא שלו עושה לו, וזה מין כזה, יהיה מאוד מעניין לפגוש את אבא שלו.
כן.
כי אני חושבת שהוא יהיה, אני... באי להגיד, יהיה לו איזה משמעות כלשהי בסיפור, או שיהיה איזה רגע איתו שיהיה מאוד קריטי, אבל זה יהיה מאוד מעניין לפגוש את אבא שלו.
דווקא אם אני מעלה משהו, נקודה פחות טובה בשחקן הזה, מה שנקרא, זה שיש קטע שהוא אומר שהוא סומך רק על סנואו. מה?
כאילו, נכון.
איזה גרוע אתה בלקרוא אנשים. סתם, לא, אנחנו יכולים להבין למה, בגלל שסנואו יודע לשחק את המשחק מאוד מאוד טוב. זה גם מראה לנו... כמה הוא יודע לשחק את המשחק טוב, כמה משהו מקרין כלפי חוץ, הוא ממש לא מה שמתחולל בתוכו, כי ממש סאג'אנוס מחשיב אותו כחבר היחיד שלו, חבר האמת היחיד שהוא יכול לסמוך עליו, זה מטורף.
כמובן שלסבתא של סנואו היה גם מה להגיד על הפיקניק שלו עם לוסי, מה שציטטתי, היא יצורה קטנה והרמומית, שהתחילה לעשות עליך מניפולציות מרגע שנפגשתם. אתה חייב להיזהר, נערי. ואני חייבת להגיד שלאורך כל הפרק, את אומרת שהוא מתאהב בה, ואני נראה לי שהיא משחקת בו משחק. אני כאילו לאט לאט, אני ממש חוקרת כל משפט, ואני כזה, יש סיכוי שהיא כאילו ממש הבינה שהוא הקלף שלה להישאר קצת בחיים, ולדעתי היא משחקת בו.
אני דווקא לא חושבת, אני חושבת שאנחנו פה באמצע סיפור אהבה אמיתי לחלוטין. אני חושבת שגם סיפור האהבה הזה, זה מה שכאילו יקבע את, את איך סנואו הולך להיות. כאילו, אם את שואלת אותי, מה הולך להיות השבר הגדול שהופך את סנואו מבן אדם, די נורמלי סך הכל, לבאמת, לא, ששערי גיהנום ייפתחו לפניו, מה שנקרא, נראה לי שזאת תהיה האהבה הנכזבת הנוראית הזאת מול לוסי.
אני חושבת שזאת תהיה אהבה נכזבת, אבל אני חושבת שהיא הבינה שהיא יודעת איך לעשות לו מניפולציות יותר ממה שהוא חושב.
לא, אני לא חושבת, אני דווקא, יש שם גם איזה קטע יותר, יותר קדימה שאנחנו נראה את זה, שאני חושבת שגם היא... סך הכל היא בחורה צעירה ותמימה, בלי ניסיון, אין לה ניסיון חיים, כאילו, כדי לעשות מה שאת אומרת, ואני מרגישה שדווקא זה סיפור אהבה קלאסי, טהור, אנחנו, מה שנקרא, נזיל עליו דימה, בהמשך הדרך, אני מרגישה דווקא שבדיוק הפוך, שהם לומדים אחד את השני, הם חוקרים אחד את השני, יש שם משהו מאוד של אהבה ראשונה, מאוד מאוד טהור, מאוד ילדותי ומתוק,
אני מאוד חושבת שהיא מסובבת אותו על האצבע
יכול להיות, אנחנו
אני מאוד על הקצה, אני כל פעם כזה זה כן, זה לא, זה כן, זה לא אבל אני אגיד לך משהו בתחושה שלי שאני קוראת אומר לי את זה.
אוקיי, אנחנו נגלה מי צדקה, או ששתינו טעינו, גם זה אפשרי.
זה משאיר את זה שטיגריס לא מצליחה להירדם, ואז יש את התכונה נורא בוגרת. אנשים שנגיד מנסים להתחמק מבעיות, או לא מצליחים לישון, או פונים פתאום לבישול, שזה תכונה של מבוגרים, זה רק מראה לנו, כאילו זה עוד משהו שמראה לנו שטיגריס היא הרבה יותר בוגרת לגילה. ומצאתי את זה נורא מעניין, אנחנו קבלים את זה בכל מיני נקודות, אבל זה פשוט רק להדגיש לנו כמה טיגריס פשוט היא המבוגר האחראי בבית, מה שנקרא.
כן, אפילו לא סבתא שלו, היא המבוגר האחראי, זה נכון. יש שם קטע באמת שהוא חולם על לוסי בלילה, שזה כן מחזק את זה שיש פה סיפור התאהבות לחלוטין, ויש שם גם איזה רגע שהוא באמת מתאר לנו את זה שהוא הרבה יותר דומה לאבא שלו, למרות שהרצון היה יותר להיות דומה לאמא שלו, ואז הוא כזה חוזר להיות פרקטי ואומר, טוב, אני לא יכול להיות דומה לאמא שלי, גם כי ככה יצא, וגם כי אם הייתי אמא שלי, לא הייתי שורד את החיים הקשים האלה. יש שם איזה רגע שהוא ממש מראה לנו, שאנחנו תמיד מתארים לנו את זה לאורך כל משחקי הרב, שמי שחי בקפיטול חי חיים מדהימים על פניו, כן? אומנם רקניים, אבל טובים סך הכל, הם חיים חיים טובים. ופה דווקא אנחנו רואים פתאום את הצד הזה שלא, החיים בקפיטול הם מאוד קשים, הם מאוד דומים במלכאות לחיים במחוזות, הם לא קלים, אמנם הם זוויים יותר באיזשהו שלב, אבל הם לא קלים. יש משהו שהקפיטול הוא מאוד הרסני בו.
כן, בעצם סנואו קם בבוקר והוא מגיע לבית ספר והוא מקבל מלא מחמאות כזה, אמנם הן שקטות, ומאוד מדגיש שוב פעם, את הפוליטיקה של המורים, ואת הפוליטיקה של התלמידים, ואז כאילו זה מין כזה, זה נורא מעניין הדינמיקה כזה, שכל מורה יש לו את הפייבוריטס שלו, ומין כזה, זה מין כזה, יש את משחק המיועדים של המורים, זה כאילו מיני משחק פנימי כזה.
נכון, שכאילו להוכיח שמי שאימרת עליו, מי ששמת עליו כן. את הקלפים שלך, הוא גם יביא תוצאות. ויש שם עוד איזה קטע מעניין, שבאמת הוא מגיע לאקדמיה, ומעבר לכל זה שמעריפים על המחמאות, באמת הם הולכים לאיזשהו שיעור, שממש כל מה שהם מתעסקים שם, זה באמת להפוך את משחקי הרעב להרבה יותר מעניינים. ומה שמעניין שם, זה שאם עד עכשיו רק שמענו את סאג'נוס, אומר כמה הוא לא אוהב את משחקי הרעב, יש שם איזה קטע שפשוט, כולם מודים כמה הם לא אוהבים את משחקי הרעב, כמה למה שמישהו ירצה לצפות בזה, זה חולני, זה נוראי, זה מאוד מאוד מפתיע, כי זה לא מה שציפינו שהספר יתרכז בו. ציפינו שהוא יתרכז באיך המשחקים נולדו, אבל לא את זה שבאמת אנשי הקפיטול הם אנשים רגילים, הם לא נולדו חיות אדם, אלא הנגישו להם, וגם זה כן אני תמיד רוצה לקחת את זה למציאות שלנו, שאני אומרת לעצמי, אני מרגישה שגם אצלנו יש הרבה דברים שבהתחלה, הנה, כמו כוכב נולד כשהוא רק התחיל, אם יוצא לכם לפעמים לראות פרקים של כוכב נולד, יש שם המון כאילו תמימות כזאת, והכל כזה טעור, וגם כשהם מעבירים ביקורת, זה כזה ביקורת גם בונה, אבל כזה הלג שם הוא לא גדול במיוחד. וככל שנמשיך עם העונות של כוכב נולד, ונמשיך גם בכללי עם תוכניות מוזיקה, הן להיות הרבה 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 יותר דורסניות ועוקצניות ורעות. כאילו יש איזשהו רצון כזה לראות את השופטים קצת מתעללים באנשים שבאו לשיר, מרסקים להם את החלום.
בתוכניות בישול נראה לי זה יותר כאילו נפוץ, שכזה, השופטים ממש רעים בתוכניות בישול, בדרך כלל שופט אחת, שופט או שופטת אחת שהם הנחמדים, תוכניות בישול זה כאילו זה קטילה מומנת.
נכון, אבל מכתחילה תוכניות בישול התחילו כז'אנר כן. מאוד, מאוד רשע, ובגלל זה רציתי לקחת דווקא ז'אנר, שדווקא התחיל ממקום מאוד מאוד חמוד, ונהיה מאוד תחרותי, דורסני, נוראי, כשופטים רעים, כאילו, לוקחים את זה למקור אחר לגמרי, וזה בדיוק זה, אנחנו רואים את משחקי הרעב, בהתחלה, פה ברור שהתמה עצמו היא נוראית, אבל לפחות את רואה שהבני אדם, מה שנקרא, לא צמאים לדם לראות את זה, שזה מה שמעניין, שזה לאט לאט מתפתח, כן. ששואבים אותך פנימה.
אני חשבתי שזה מאוד מפתיע, שנותנים לילדים, כאילו, בואי, לילדים בני 16, כזה לקבל, כזה להציע הצעות, אני כזה, כמה חסרי רעיונות הם בהנהגה של משחקי הרעב, שהם מגיעים לילדים כדי שיציעו רעיונות איך לשפר את משחקי הרעב.
דווקא, אני לא חושבת, אני חושבת שזה דווקא מאוד חדשני, זה משהו שחסר לנו, לא יודעת אם חסר, אבל היום יש את זה יותר בעולם, שאנחנו רואים שככל שאתה יותר צעיר, באמת הראש שלך הרבה יותר פתוח, יותר קל לך להציע רעיונות.
כן, אבל אנחנו בני אדם הגיוניים, את מבינה, תחשבי על התקופה שנמצאים בהם, בדיוק יצאו ממלחמה, כאילו המבוגרים מאוד שולטים, זה
כנראה גם יש הרבה מבוגרים שהם מתים או לא מתפקדים, וגם יותר מזה, הם רוצים שיצפו במשחקי הרעב, ואם אתה רוצה שיצפו בזה, אתה צריך לדבר לקהל שלך, ורוב הקהל הוא קהל צעיר, גם במחוזות. אז דווקא הבחירה ולבחור בילדים באקדמיה היא בחירה גאונית.
כן, זה מאוד מעניין שבאמת נותנים להם. סאג'נוס באמת חופר לו קצת בור, הוא מעץ לדבר מול דוקטור גול שם, ולהצהיר כמה הוא לא אוהב את משחקי הרעב, ודוקטור גול אומרת לו דווקא משהו נפחד, היא אומרת לו חמלה, זה משהו שאנחנו קצת צריכים במשחקי הרעב.
זה לא, היא לא אומרת חסר לנו משחקי הרעב כי היא רוצה שבאמת תהיה חמלה, לא, היא אומרת זה מה שחסר בנו, אנשי הקפיטול, היא לא סתם נכון. אומרת את זה, היא כאילו יודעת שסאג'נוס הוא לא איש קפיטול, ובגלל זה יש בו חמלה, וזה מה שחסר להם במשחקים. יש שם עוד קטע שלמרות שאנחנו רואים שהם נגלים במשחקי רעב או לא אוהבים את זה כל כך אנשי הקפיטול, יש שם קטע שמראים לנו שלמרות זאת, הם מרגישים שהבני אדם שמשתתפים שם, אוקיי, השחקנים מהמחוזות, הם אפילו פחות מחיות. ככה הם תופסים אותם, אומרים, הם אנשים לא רעים, כאילו סוג של מגיע להם למות, לא אכפת לנו באמת איך, הם ממש ממש לא מרגישים שמגיע לאנשים האלה לחיות, או אפילו לכאוב את כאבם לזה שנגזר עליהם הגזר דין הנורא הזה. למרות שהם רק ילדים והם לא עשו כלום לאף אחד. אם על פניו, כשאת רואה, לא יודעת, מישהו בטלוויזיה, מישהו בחוץ שיש עליו גזר דין מוות, אז את אומרת, אוקיי, הוא רוצח, הוא עשה, הוא זה. פה לוקחים את הבן של הבן אדם שרצח, זה ממש מטורף, וגוזרים עליו גזר דין מוות, ולאנשי הקפיטול זה נראה שווה ערך. שזה רק מראה את רמת השנאה.
ובתוך כל הדיון הזה הם מתחילים להגיד, וואלה, איזה כיף היה לאמר על המשחקים, שזה בכלל לא רעיון של סנור, אבל איכשהו סנור מקבל עליו את הקרדיט.
לא, זה היה רעיון שלו, הוא כאילו סתם אמר את זה בתור
לא, אחד הילדים צחוק, האחרים אמר כאילו. משהו בצחוק, וסנור אמר את זה כרעיון בסוף. הוא אמר, וואלה, הייתי רוצה לשים כסף, והסנור אמר, וואלה, אפשר לארגן הימורים.
נכון.
הוא ממש מסד את זה יותר.
נכון, מסד את זה יותר.
והרעיון הזה ממש, את רואה, הוא דבק בו. הוא ממש הולך עם הרעיון הזה ארוחת צהריים, הוא לא מפסיק לחשוב עליו, הוא מבין שהוא עלה פה על משהו שהוא טוב.
כן. יש שם באמת את הרגע שהם הולכים לפגוש את המיועדים, כדי בעצם לעשות איתם שאלון, ולעבור איתם על הדברים.
מה זה לפגוש? סנו מתרגש!
זהו, ויש שם רגע ממש שלם ש... בדיוק, שוב מראים לנו את ההתאהבות הזאת, כל דקה עם לוסי היא דקה שסנו לא רוצה לשכוח, לא רוצה לאבד, וגם יש שם חלק מאוד מעניין שרואים שרק סנו שבאמת הצליח לייצר איזשהו קונקשן, איזשהו חיבור אנושי עם לוסי, היא היחידה שבאמת משתפת פעולה ועונה לו על התשובות. אנחנו צריכים להבין את זה כי כל הדברים האלה בסופו של דבר מחברים לנו את משחקי הרעב שאנחנו מכירים, ועל פניו ראינו הכל כמובן מאליו שככה זה, ומה שיפה שסוזן עושה פה זה להראות שכל הדברים נבחרו בקפידה. זה רק מראה גם כמה שנים לפי דעתי, הסיפור הזה היה בתוך הראש שלה, וירדה עד כדי כך לפרטי פרטים, ושכשהיא כותבת את הספר של סנואו, היא כאילו זוכרת את כל השאלות שעלו אצלה. זה ממש רואים את זה, שיש פה המון 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 מחשבה, בכל פרט ופרט.
אז אני ממש רשמתי, שוב, אני לוקחת את הצד קצת היותר רע של ההתאהבות שלהם, אני ממש רשמתי שסנור מתאהב ולוסי, זה קלירלי, זה קורה עם הפרקים הקודמים, עוד הייתי כזה, אני לא יודעת משהו מוזר וזה, אבל יש לי הסתייגות, אני חושבת שהוא מתאהב ולוסי כמו ש... סטוקרים מתאהבים בקורבנות שלהם, זה כזה, הוא יודע שזה לא יכול לקרות ושזה אסור, או אנשים שהם כזה, את רוצחים סדרתיים שהם כזה, הם אוהבים בצורה מאוד קריפית, אבל הם באמת אוהבים בצורה הלא ברורה במוח שלהם.
אז אני דווקא לא מסכימה איתך על זה, כי ההתאהבות פה היא אמיתית לגמרי, גם יש שם המון דיבור על זה של אם לא היינו נפגשים בסיטואציה הזאת, בוודאות לוסי הייתה מוצאת חן בעיניו, כי היא יפה, כי היא חכמה, כי היא מעניינת, כי הסיפור חיים שלה מעניין, כי הם מרגישים הרבה קווי דמיון אחד עם השני, שזה באמת כל הדברים שאתה צריך להתאהבות, כן? להתאהבות אמיתית, באמת, כאילו להרגיש חיבור, להרגיש שייכות, יש שם קטעים שהוא ממש מדבר על אמא שלו, שהוא לא עשה את זה מעולם עם אף אחד, זה באמת איזשהו קליק אמיתי שקורה לך עם בן אדם, שאתה מרגיש שאתם באותה זרימה, באותו ראש, גם יש שם קטע שהיא באמת מפלרטטת איתו והוא מסמיק, ואז הם סוג של מדברים על חיי האהבה של לוסי, והיא ממש אומרת לו, אין לי שום ניסיון, שזה רק מראה לנו שהם באמת שתי ילדים, אני לא חושבת שהיא אפילו התנשקה, זה הרמה שכשהיא אומרת לו, אין לי אף אחד, לא רק שאני לא נשואה או משהו כזה, אין לי אף אחד, וגם יש גם משהו עצוב גם באמרה שלה, משהו בלא הספקתי לחיות בכלל, ודנו אותי למוות. ודווקא מכל החלק הזה, מרגיש לי שאין סיכוי שהבחורה הזאת משחקת בו, אין סיכוי שהיא, אין לה ניסיון בכלל בחיים עצמם, היא ילדה. וזה באמת נראה לי סיפור אהבה מאוד כזה רומנטי, כן? זה הרמה.
אנחנו נראה.
נראה.
אז בעצם מדברים, הוא מצליח ממש למלא את כל השאלון, ושוב, הם רואים שסאג'אנוס לא מצליח לדבר עם המיועד שלו, חלק מהמיועדים מפנים את הגב למדריכים שלהם ממש, שנאה טוטלית זה 180 מעלות ממה שאנחנו פוגשים את קטניס ואת, איך קוראים לקריין שתמיד מדבר איתם ומראיין אותם.
וואי, לא זוכרת.
קיצור, מהרעיונות, האקסטרווגנטים, אבל גם שם היה כזה 5-10 דקות, כזה רעיון לקום, זה משהו שכן נשאר איתנו, אולי נתנו קצת יותר זמן, אבל גם יש 10 דקות לכל מועמד להציג את עצמו.
כן, זה מדהים גם שכל הזמן כשהם מעלים רעיונות, אנחנו יודעים איזה רעיונות נבחרו. זה מה שבאמת מגניב.
ובעצם הוא אומר לה, אולי תשאירי ברעיון שלך, ואז הוא אומרת לו, אין לי למה, אין טעם, זה לא ישיג לי כלום, אני שרה גם ככה בשביל עצמי. וזה מה שבאמת זורע לו את הרעיון בסוף של אני צריך למצוא דרך לגרום ללוסי לשיר, אני צריך שזה יהיה שווה לה את זה, הספונסרים. שפה באמת מתחיל הרעיון, שזה באמת ספר גאוני, אני חושבת שזה באמת זה שהיא בחרה לכתוב על זה,
זה ממש
מטורף.
זה ממש מטורף. אז באמת יש שם איזה קטע שהם באמת דנים על כל מיני דברים בכיתה, ואז בוחרים אנשים לתת איזשהו רעיון, גם הם מספרים שמשחקי הרעב מכתחילה נולדו על ידי זה שהרעיון בא מתוך הכיתה.
לא רק מתוך הכיתה.
כן, זה הבן אדם שמנהל היום את בית הספר, והוא נתן את הרעיון הזה, הגיש את ההצעה הזאת, ההצעה הזאת התקבלה, ופשוט התחילו את משחקי הרעב. ואז יש שם קטע שסנו מראה לנו כמה הוא סוליסט, כמה הוא אוהב לעבוד לבד, הוא מאוד מתבאס שזה עוד הפעם עבודה כיתתית, עבודה צוותית, הוא לא רוצה, הוא רוצה את כל התהילה לעצמו.
אני יש לי משהו אחד להגיד על חמלה, כי הם עוד פעם העלו את הנקודה הזאת, שהם צריכים קצת יותר חמלה, בעצם אנשי הקפיטול, החמלה בסוף זה מה שהרס את הקפיטול. בסוף, אם אנחנו זוכרים, בספר השני, הקפיטול עוד שנייה הפך, כי אנשי הקפיטול הפכו עוד שנייה את הקפיטול, רק מישהו שקטניס, שהעמיד הפנים שהיא בהיריון, שהיא לא תיכנס לשם. הם כל כך אהבו את המיועדים שלהם, שנכנסו פעם שנייה בעצם במשחקים ה-75, שזה שבר להם את הלב, זה שינת הדעת קהל והחמלה של כל האנשים, כולם ראו כאילו את החמלה כלפי קטניס, הקפיטול ראה אותה בדרך אחת, וכל שאר האנשים, חמלה זה מה שהרס בסוף.
וואי, זה ממש קשה לי לשמוע אותך אומרת את זה, בייחוד בתקופה הזאת, כי אין מה לעשות, אנחנו מרגישים שהחמלה אצלנו היא גם העקב אכילס פה, של אנשים שבאים לתקוף אותך, וכואב לך על הילדים שלהם, על המשפחות שלהם, ובסוף זה כזה תופק אותנו. זה מצחיק שאת מעלה את זה פה, כי אני חושבת שיש הרבה סיטואציות שחמלה מאוד מאוד עוזרת בהם, וזה מאוד מבאס שדווקא בסיטואציות האלה זה כזה לפעמים יכול להיות עקב אכילס שלך.
אז בעצם אחרי השיעור...
ואני אגב לא חושבת שחמלה זה מה שדפק אותם עם קטניס והכל, כאילו, מה שדפק אותם זה, זה שהם פשוט הגזימו עם כמה הם התעללו במחוזות. הם, לא היה סיכוי שהמחוזות לא ייפלו עליהם, לא... כאילו, מה שהיה צריך לקרות על פניו כדי שזה לא יקרה, זה, זה להגיד, אוקיי, אנחנו שווים בין שווים, דמוקרטיה, whatever.
אני דווקא חושבת שחמלה זה כן מה שחיסל את הקפיטול. בסוף זה שהם אפשרו את כל העניין הזה של הסטאר-קרוסט לאברס, להגיד, כן שניים יכולים לזכות, כן לייצר את הסיפור אהבה בין פיטה לקטניס, זה כן גרם לה יותר להתבלט במשחקי הרעב.
אבל זאת לא הייתה חמלה. הוא נתן לשתיהם לזכות כי הוא לא ידע
לא, מה לעשות. לא, אני מדברת בכלל זה שנתנו במשחקים, נתנו את האופציה באמצע המשחק לשניים, נכון? הם הכריזו, שניים יכולים לזכות. באמצע המשחק, קטניס הלכה, חיפשה את פיטה,
אבל הם לא התכוונו לעשות את זה חמלה, הם סתם, כשהם הגיעו לסוף, הם התכוונו כל הזמן להגיד להם, אופס, בעצם לא שתיים. פשוט הם נדפקו.
אבל זה שהרעיון בכלל נוצר, שאנשי הקפיטול יהיה להם יותר מעניין, כי הם צריכים את החמלה אליהם. זה הפך את קטניס להרבה יותר פופולרית, ומה שגרם לה באמת לנצח בסוף במשחק לדעתי.
כן, עדיין, אני מרגישה שאם היא הייתה סתם מנצחת, ולא יחד עם פיטה, וגם, לא יודעת, אני לא מרגישה שדווקא החמלה זה מה שדפק אותם, לא היו כאלה רחומים.
אני חושבת שאם לא היה את כל הסיפור עם פיטה, ולא היה לו על מה כזה לסחוט אותה, היא גרמה למהפכה, והיא הייתה כזו דמות מרכזית בגלל פיטה.
בגלל פיטה, אבל זה כזה... להגיד שהסיבה היא בגלל החמלה של הקפיטול, זה חוטא למטרה. הסיבה היא שאהבה הוא משהו שכזה מחזק, מגשר, מושך.
אני אומרת שהם הצליחו במטרה שלהם, הם הצליחו לייצר מספיק חמלה אצל אנשים, שרואים אנשים שהורגים אחד את השני, ולרצות לטובתם שהם כל כך עד כדי כך, שישנו את חוקי המשחק בשבילם.
אני מרגישה שדווקא מה שאנחנו נלמד פה, זה למה למרות שה... קפיטול, לא הקפיטול, אנשי הקפיטול, לא אוהבים את משחקי הרעב, אנחנו דווקא עומדים לגלות שזה כזה כמו בחיים האמיתיים, שאנחנו רואים את הפוליטיקאים שלנו עושים עלי דברים, וזה לא מייצג את האזרחים בכלל, אבל הם עושים את זה ואין לנו הרבה מה לעשות חוץ מלציית, כי אנחנו מפחדים שישימו אותנו בכלא, או לא יודעת, כאילו או משהו כזה, אני מרגישה שהקפיטול הוא שם, הוא כזה דיקטטורה רעה מאוד 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 מאוד, יש קומץ של אנשים שבאמת נהנים מהקפיטול וממה שהוא עומד להציע, אבל לפי דעתי האזרחים שם הם לא כאלה מזעזעים, כאילו הם אזרחים שמצייתים מפחד, כמו, לא יודעת, מעצמות כמו רוסיה וכאלה, ואז בסופו של דבר הם, הייתה להם חמלה בכללי, אני לא חושבת שהם רצו את המשחקים האלה מכתחילה, יש פה איזשהו כוח בקפיטול שהוא כוח לא רגיל, הוא לא דמוקרטיה, הוא לא פוליטיקאים ונבחרי ציבור, הוא לא, הוא איזשהו כוח ששולט, כמו שיש בהמון מדינות, כמו שלא יודעת, קוקה קולה היא חברה חזקה והיא משפיעה על, על מלא החלטות בצורה לא הוגנת כלפי אזרחים, זה הנקודה, יש שם כוח שהוא חזק ומשתלם לו והוא עשיר, והוא שמח מהסבל ומזה שהוא שם את כל הקפיטול ואת כל המחוזות באיזשהם קופסאות שנותנות לו כוח. זה הכל.
We agree to disagree. אז נמשיך משם לגן חיות, שכמובן כל המדריכים עכשיו כזה, לא, אני חייב לבוא למיועד שלי, לדבר איתו, או לעשות איתו איזשהו קונקשן, כולם למדו מסנור. ובעצם כזה, גם המיועדים לומדים כזה של אם הם יעשו שואו, הם יקבלו דברים. שזה כזה... מהר מאוד קרה השיפט הזה, זה היה... כל העניין הזה שיש להם 24 שעות מצלמה על אנשים שהם כזה... כי מה הציפו? הם ציפו לראות אותם סובלים ולשדר את זה בטלוויזיה, כי עד עכשיו לא היה את השואו הזה, זה מוזר שיש שם צוות טלוויזיה כל הזמן.
אני חושבת שגם הצוות טלוויזיה זה דווקא לא משהו שהקפיטול כזה יצר, כמו שכזה היו אנשים שרצו צהוב, והם רצו כסף, והם רצו התפרסם, רצו רייטינג, אז הם עשו את זה, כן? סתם עניין כזה של לשדר כל רגע בתקווה של לצמוח מלמטה, כן, של לעשות כסף מכל מיני דברים, נשמע לי יותר זה. אז באמת יש שם את הקטע שהם הולכים שוב לפגוש את המיועדים, ואז אנחנו רואים שלמרות שסנואו מחבב את לוסי והוא בקטע שלה מה שנקרא והכל, הוא עדיין עושה איזשהו ניתוק בראש שלו ואומר, אוקיי, אני לא אוכל איתה יותר כי היא לא יכולה להשתוות אליי, אני יושב ונותן לה את האוכל ומסתכל עליה, כאילו יש שם המון דברים שהם עדיין מאוד מוחזקים, אנחנו רואים את ההתנהגות של סנור, שגם כשהוא מתאהב, הוא עדיין
פסיכופת.
פסיכופת, חד משמעית.
אני אמרתי רוצח סדרתי, אני אמרתי איזה קריפי, אני אומרת לך, הוא לא יהיה, אני אומרת לך, יש שם משהו מוזר.
יש שם גם עוד את הקטע שכמו שאת אומרת, שכל אחד באמת רץ וחוטף איזה משהו, זה ממש ההתחלה של המשחקים, אנחנו יודעים שאחרי זה, כששמים את הקרן השפע וכל זה, זה בדיוק זה, זה ממש נחמד שאנחנו, נחמד, שהיא עושה לנו את זה, היא נותנת לנו לראות איך כל הדברים האלה.
מה זה, זו המסיבה, המסיבה שמאכילים את המיועדים, כל ההא והוא של בקפיטול רבים כדי לקבל הזמנה, זה כמו לקבל הזמנה לטקס האוסקר. זה הכבוד העילאי, זה להגיע לארוחה האחרונה של המיועדים בעצם, מה שנקרא בקפיטול.
נכון, ויש שם גם איזה קטע של לוסי, ממש קוראת לזה קרקס, ואני חושבת שגם ככה הם, ממש על המילה הזאת, נבנה את כל התוכנית הזאת.
כן. ובעצם ממש רואים את לוסי מתחילה לקבל אוכל, וגם המיועדים האחרים, חלק מהמיועדים עושים סלטות, ומקבלים איזה תפוח אדמה, גם הקפיטול לא יודע איך להתנהג עם כזה, לא יודעים, הביאו למאכלים רקובים קצת, מאכלים ישנים, זה כזה סיטואציה שחדשה לכולם, מה שנקרא, ואז בעצם אחת המדריכות, הביאה קריך ממש מפנק למיועדת שלה, והיא משחקת איתה, היא מביאה לה והיא לוקחת, מביאה לה והיא לוקחת, היא בעצם לא נותנת לה אותו, וזה מה שאני אוהבת ב... בסוזן, היא פשוט מסיימת פרקים ואתה לא יכול לעזוב.
אתה לא יכול לעזוב.
אתה לא יכול לעזוב, פשוט המיועדת באה, משספת את הגרון למדריכה, כשנמאס לה ממנה בקטע שהיא מזלזלת בה, והיא אפילו לא שמה לב שהיא שמה סכין בטווח ריאה שלה, באה, תופסת, משספת את הגרון, לוקחת ביס והסנדוויץ' ויורים בה. באמת?
כן, זה סוף מטורף. שנייה לפני שהם מגיעים ממש לסוף, יש שם איזה רגע שלא יודעת, אצלי הוא הטריג משהו, כל הרגע הזה שסנואו יושב יחד עם לוסי, שהיא סועדת איתו, אתה יכול סועדת לבד, אבל הוא יושב איתה, ומדברים, יש שם איזה רגע, אני לא יודעת למה, שפשוט בתחושה שלי הרגיש לי שיש מצב שאולי היא לא מתה, יש מצב שהיא נשארת איתנו ואנחנו, לא, את נראה את זה בהמשך, יכול להיות שאני ממש טועה, אבל היה שם איזה רגע שזה ממש הרגיש שלוסי היא חלק חי ובועט בחיים של סנואו גם אחרי זה, שהיא הופכת להיות אהבת חיה ומושא אהבתו, ממש עניין אותי, אם יכול להיות שזה הסיבה שיש מישהו שמנצח בסוף, כי אנחנו לא יודעים אם העניין של הניצחון בסוף משחקי הרעב הוא משהו שקיים בשלב הזה או לא. ושאולי היא זאת שתזכה, לא יודעת, פתאום עלו לי הדברים האלה מכל מיני כזה שיח שהיה שם שהרגיש לי שיש מצב שסוזן הולכת להפתיע אותנו, ושלא הגיוני שהכל כל כך ברור מאליו, בגלל שזה כל כך ברור מאליו שהיא תמות, זה קצת מוזר לי שזה מה שהולך לקרות.
אני חושבת שזה בדיוק מה שהולך לקרות.
אני עוד מעט נדע.
אז בעצם סנואו נכנס לרם מוחלט ולוסי, רואים שהיא שולטת בסיטואציה, גם לאורך כל השיחה שלהם, באמת, אני אומרת לך, היא מאוד חדה, היא מאוד ישר אומרת לו, תתעשת על עצמך, לך תטפל בו, היא מבינה שהוא צריך לראות טוב, היא מבינה שהוא המפתח שלה, כאילו להצלחה, ושהיא חייבת אותו, והיא משהו כזה, טוב, אני הולך, ואני רואה ראשון בעצם שמגיע לקרסיה, איך קוראים, איזה שמות נוראים יש להם, באמת. כן. והוא באמת הראשון שמגיע לטפל בה, אבל הוא אומר, אין לי מה לעשות, ויש שם מולה שלמה בגן חיות, עד שהם מגיעים בעצם רופאים.
כן, גם יש קטע שבגלל שהם יורים בה כל כך הרבה, אז גם עוד אנשים נפגעים, שזה מראה כמה הם לא היו ערוכים לכלום, אנחנו יודעים שהדברים האלה במשחקים אחרי זה, דברים כאלה לא יכולים לקרות בכלל, ומה שנקרא, כל החוקים אחרי זה נכתבו בדם.
כן. אז בעצם קורות כל הסיטואציה, הורגים את הילדה, עוזקים את כל המיועדים וממש מגרשים אותם מגן החיות, ואת רואה ממש את כל המדריכים ממש בהלם, ואז הם כזה, מה, נכתוב את ההצעה, הם היו צריכים בעצם להגיש את ההצעה של השיפור למשחקי הרעב, ואז אף אחד לא באמת רוצה לשאת את ההצעה, וסנואו אומר, לא, אני חייב למרות הכל, אני חייב, חייב, חייב לעשות את זה, רואים שהוא מבין שאין פה תירוצים, לא יקבלו את התירוצים גם, הוא אומר, מה, אני אבוא אליה מחר, אני אגיד, הייתי באלם, יעיפו אותי מהאקדמיה, אני לא יכול שזה יקרה.
נכון, הוא גם בפחד, כי הוא כבר קיבל נקודה שחורה, והוא מרגיש שגם מחפשים אותו, וגם הוא מבין את הראש של דוקטור גול, הוא מבין את זה שלא סבבה לא לכתוב את ההצעה. לא משנה מה קרה, גם אם, לא יודעת, ההורים שלך מתו באותו יום, לא סבבה.
והאמת שהוא כתב הצעה שרואים איך הוא חשב על כל הפינות, גם עוד עם השיחה שלו עם לוסי, הוא עוד חושב על זה, איך אני יכול להכניס סעיף כדי שיביאו ללוסי אוכל, אבל אני לא יכול להביא לה, שגם מדריכים אחרים לא יהיה להם יתרון עליי, איך אני מסדר שללוסי יהיה אוכל, למרות שאני לא יכול להביא לה. הוא ממש אומר, אני אעשה סעיף שלאף אחד, עם מישהו שמקושר, גם לא המשפחות, מותר להם להביא למישהו, וממש כזה תופר את כל הפינות הקטנות, רואים שהוא סופר מחושב, הוא מביא הצעה שהיא גם אומר, בסוף מהמיסים זה יממן את המשחק, והצעה שאי אפשר להגיד לה לא.
נכון.
הוא גם ממש חושב איפה הוא יגיש לה את זה, הוא אומר, וואי, יש לה כמה משרדים, איזה משרד אני אביא לה? לא, זה יראה הכי טוב שאני אביא לה את זה במשרד של משחקי הרעב, למרות שהוא אמור ללכת לאקדמיה בעצם. זה ממש, הכל הכל מחושב, רואים שהוא לא מפספס.
הוא גם מאוד שמח שבסוף התמזל במלכאות מזלו, והוא עובד לבד. הוא מאוד שמח מזה.
נכון.
יש שם באמת קטע שהוא ממש מדבר על כמה הוא מעדיף את עומק האדמה, מאשר את הפנטאוס הפגיע שלו. הוא מעדיף כזה לרדת עמוק לתוך בונקרים. זה מאוד מפתיע, כן? כי אנחנו כל הזמן אחרי זה נראה במשחקי הרעב דווקא את הפאר ואת הקומות הגבוהות, ופה דווקא מאוד מפתיע שהוא אומר שהוא מעדיף בונקרים, שזה מה שגם גמר אותם.
כן, למרות שכזה זה מאוד מוזר. אני, כי מעניין לי זו תופעה של אנשים שנגיד חיו במלחמות, נגיד הבריטים במלחמת העולם השנייה, את יודעת, הם ליטרלי חיו במנהרות של הרכבת מתחת לאדמה, זה כזה... אף לא שרתי מישהו אומר, אני אוהב להיות בבונקר, זה כנראה רק אנשים שממש חיו בתקופה הזאת, וכאילו, זה ממש מעניין מה שאלת.
כן, אני אגיד לך מה, נגיד גם עכשיו עם ההפצצות, אז נגיד, אז יצא לי להיות במקומות גבוהים בזמן הפצצות, ואתה באמת מרגיש ממש לא מוגן, באמת מרגישים את זה. נגיד, אם יש... קטע שאתה לפעמים קורא ספרים ואתה אומר אני לא מסוגל לתאר את זה, לצערי הרב כל מישהו במדינה כרגע מסוגל לתאר את ההרגשה שלו, וכל מי שהיה בגובה בזמן שיגורים, ממש הרגיש את זה שהוא אומר, אוקיי, אני, הלוואי והייתי מתחת לאדמה, אוקיי.
כן, בעצם דווקא... הוא מגיע לאקדמיה וכולם הכריזו על סנוק הגיבור והמתאבל הראשי, שזה כזה קצת מעניין, ממש מראים כאילו, כנראה לא היו לו הרבה חברות, הוא ממש כל הזמן אומר, היא הייתה ממש רעשנית, היא ממש זה, והוא ממש אומר, כן, אני מכיר אותה מלא שנים, אבל איך זה יכול להיות שאני המתאבל הראשי? ואז קוראים להם בעצם למצודה חזרה, כי כנראה הוא אומר, היא קיבלה את ההצעה שלו, ואז הקלמנציה הזאת ישר מנסה לחסות לעצמת התחת, והיא באמת פשוט מפגרת, באמת היא כזה, מנסה לחסות אותו תחת ומעליבה אותו תוך כדי, כזה של אל תעשה לי בלגן, כי הוא עושה לה טובה, והיא רק אומרת שהוא ניסה לדפוק אותה.
לא, אני יכולה להבין, כי על פניו, כשהיא אמרה לו אתמול טוב, אין לי כוח להצעה, זה לא שהוא אמר לה, טוב, סבבה, אולי נכתוב, דווקא אני יכולה להבין את זה שהיא מרגישה קצת נבגדת. אני יכולה להבין אותה.
היא יכלה לכתוב עבודה בעצמה.
היא יכלה, אבל יצא מצב שהם הגיעו כאילו להחלטה קבוצתית לא לכתוב, אז הוא כתב. דווקא דפק את כולם
דווקא, שם. אבל הוא ממש נחמד אליה, הוא אומר לה, בטח, לא כתבתי את השם, הוא כאילו, דווקא הוא ממש נחמד אליה, והיא ממש כאילו מסובבת את הכל עליו.
כי ברגע שהוא כתב, היא מבינה שהוא דפק אותה. היא לא טיפשה בכלל. דווקא זה מאוד מאוד תמים, להגיד, וואי, הוא ממש התחשב בי, איזה יופי שהוא כתב, לא, זה תמים. כאילו, היא בחורה מאוד חדה, ובגלל זה היא ככה מתייחסת לזה, כי הוא כן דפק אותה.
לא, אני לא אומרת שהוא לא דפק אותה. אני אומרת שאיך שהיא סובבה את הסיטואציה, היה קצת לא חכם מסביבה. אבל לא משנה, לוקחים אותנו לתת קרקעים, ואנחנו כן. באמת מגיעים למעבדה הנוראית של דוקטור גול, ומגיעים לאזור של הזוחלים, באמת שכבר מאז שהיא אמרה זוחלים, אני כזה, אוי, אנחנו הולכים. ואז נזכרתי והבנתי שכל הספר הזה נקרא בלד על הנחשים וציפורי שיר.
באמת לא זה?
לא, עוד יד זה כזה, פתאום נפל לי הסימון, ואני כזה, יו, הנחשים הולכים לבלות איתנו כל הספר.
כל הזה, זה היה ברור, ישר איך זה, כלובי נחשים, עוד הפעם, נו.
דווקא נחשים לא ראינו במשחקי הרעב עד עכשיו, נכון?
לא, התכוונתי נחשים, אני מרגישה שכאילו הנחשים מלווים, כאילו, הנחתי שזאת תהיה הטציה שהם עומדים לייצר, וגם שזה יחזור אלינו שגם אנשים, אנשי הקפיטול הם נחשים.
שוב פעם, כל פעם הדימויים לציפורים, עכשיו יש לנו גם דימויים לנחשים, איזה יופי. ובעצם אנחנו מגיעים לכלוב נחשים, שאומר ענק, מאות נחשים קטנים, שכנראה יהיו ענקיים בסוף, הם כרגע קטנים.
כן.
וכל מיני צבעי ניון, כאלה,
ממש מפחיד. ובאמת, יש פה איזה קטע שהיא ממש שואלת אותם, מי כתב את זה? היא נותנת להם כאילו זמן להגיד מי כתב. והם לא מתוודים, עוד אחרי שקרמי ככה אמרה לו, לא לחשוף אותה, הוא ממש, מה שנקרא, כמו שהילד אמרה, היא עשתה מעשה לא חכם, אבל אני חושבת שהיא כן עשתה מעשה חכם, פשוט היא אכלה אותה, כי בקפיטול לא משחקים כמו בני אדם, משחקים כמו בקפיטול. וזה מה שדפק אותה, כי רק בקפיטול היא הייתה מתגלה, מה שנקרא. הייתה כן בחורה חדה וחכמה, פשוט אי אפשר לנצח בקפיטול, אי אפשר, אף אחד לא מנצח.
מה שנקרא, היא הייתה חכמה, ודוקטור גול הייתה קצת יותר חכמה.
קצת יותר חכמה ממנה, גם יותר נבזית, מה שנקרא. ובאמת היא נותנת להם כאילו את הצ'אנס לבוא ולהגיד מה באמת קרה, אבל הם לא אומרים, ואז היא מעמידה אותם במבחן. גם יש קטע שעוד לפני המבחן הם מבינים שזה מבחן, כאילו לפחות סנואו, אבל עדיין זה גם התמימות הזאת, שמה שסאג'נוס אמר לנו בהתחלה, שבסוף אתה מרגיש שהקפיטול, השליטים, הם צריכים לשמור עליך, והם לא כל כך מפחדים, אין יותר מדי פחד, כי אומרים, בסדר, הכל טוב, מה כבר יעשו לי, יענישו אותי? מה, יגידו לי לא להגיע לבית ספר? יש פה איזושהי תפיסה, שבסדר, אנחנו עדיין תחת הכיפה של בית הספר, למרות שאנחנו אצל דוקטור גול.
כן, הוא ממש, כל הספר הזה משחק, דיברנו על התמימות כזה של סנואו, המעבר שלו בין אותו ילד למבוגר, והיא גם מדברת על נושאים הרבה יותר קשים, אני ממש כתבתי איזו נקודה שלמה של איך היא ממש הספר התבגר עם הקוראים שלו, כי יש הרבה סופרים שכותבים ספרים כבר למבוגרים, יש הרבה סופרים שכותבים רק לכזה בני נוער, וכזה סוזן הבינה שיש לה קהל של אנשים שהתבגר, והיא יכולה לדבר על נושאים, אמרו שמשחקי הרב זה נושאים קשים, אבל לא, אני מרגישה שהספר עלה מדרגה, וזה קצת כזה, היא כותבת
לה... יותר עמוק.
קצת יותר עמוק, קצת יותר בוגר, קצת הרבה יותר אפל, וזה עניין אותי כי גם כשטולקין כתב את הספרים שלו, הוא כתב את ההוביט, הוא כתב את זה לילדים שלו, בגלל זה הסיפור הוא יותר סיפור ילדים נחשב הרובית, ושר הטבעות הוא כתב את זה שהילדים שלו היו כבר בני נוער. ובעצם כל ספר שהוא הוציא אחרי זה, הוא הוציא את זה כבר לסט גילאים שונה, אחר.
כן, גם ממש... הארי פוטר זה ככה.
וזה מעניין שיש סוג של סופרים שכותבים לאנשים שמתבגרים איתם, וזה באמת...
זה מדהים.
זה מדהים.
אז באמת קרמי מעמידה אותם במבחן, אומרת להם, לקחתי את הדפים, שמתי אותם בתוך הכלוב של הנחשים, פשוט תשלפו את הדפים, סנואו ניגש, שולף, הכל טוב, שקרמי ניגשת, רק כשכבר היד שלה בתוך הכלוב, אז דוקטור גול בעצם מספרת לה, שתדעו שמי שהנחשים לא מזהים את הריח שלו, הם יקישו אותו, והם מקישים אותה. שזה הלם.
שזה דרך אגב, אם היא לא הייתה אומרת שהם הדפיסו את זה אצלה, היה לה איזה תירוץ טוב עוד איכשהו לצאת מזה. הנפילה פה זה שהיא אמרה שהם הדפיסו את זה אצלה בבית.
לא, אבל לא נכון, עדיין הייתה צריכה להיות ליד הדפים באיזושהי צורה.
לא, יכול להיות שהם כותבו ביחד, סנואו הדפיס אצלו והוא הגיש. זה שהיא אמרה שהם הדפיסו אצלה שהם היו ביחד, זה הנקודה שהפילה אותה. והוא אומר את זה גם, למה הכנסת את הפרט הזה? הוא ממש אומר, לא רק זה, כי היא מנסה להוביל עליו, כאילו היא ממש עושה שם איזשהו קטע שזה ספציפית שאין לה איך להתחמק מזה.
כן, אין לה איך, למרות שזה לא משנה, כי יש שם באמת איזה קטע שבעצם הם לא יודעים אם היא תחיה או תמות, כאילו נגמר הפרק הזה ואז הוא ממש אומר, אני לא יודע, הוא רק רוצה לברוח משם, והוא ממש לא יודע אם היא חיה בכלל, ככה שזה לא באמת משנה אם היא הייתה אשמה או לא אשמה, הנשיכה כבר קרתה, שזה גם מאוד מוזר, שמין משפט שדה לא נורמלי כזה, כמו שאת אומרת, בלי... באמת, לא היה אכפת לה בתכלס גם לפגוע, גם אם היא באמת עשתה משהו, וגם אם סנואו עשה משהו, כמו שאת אומרת, בסוף הם יכלו גם להיפגע, למרות שהם היו דוברי אמת. זה באמת היה מאוד, מאוד קיצוני.
כן, אבל היא גם מבהירה לו מהר מאוד של כזה, ואני אסלח לך הפעם, זו הייתה הטעות הראשונה שלך, אל תעשה את זה שוב.
כן, אם תשקר לי, דמך בראשך.
כן, היא אומרת, זה פינאץ, אבל אני רואה לך עתיד, וחבל שזה יארס. אתה יודע שאני אומרת מילה אחת ל-I bottom, ו...
ואתה הולך הביתה.
כן, והוא ממש כזה הולך מבולבל, היא גם ממש כזה מנפנפת אותו, ואומרת לו, יאללה, לך. והוא כזה ממש, יש זה צנת אימים, הוא הולך בין כלובים, והוא אומר, באמת, דברים מזעזעים.
כן, וגם אנחנו רואים שם כזה קטעים שנראה אחרי זה, הוא אומר, אני רואה בני אדם שמושתל בהם חלקי חיות, ועוד הפעם, גם יש שם את הקטע של הרובני חקיין, שזה מאוד מפתיע שיש בכלל את התזכור שלו בספר. באמת, זה בעלה מוחלטת, אבל הוא מצליח לברוח משם, ואז הוא רץ לבית חולים לראות שכרמי בכלל חיה, זה מטורף. ואז יש שם משהו יותר מטורף, אפילו שכשכבר הוא מגלה שהיא חיה והכל טוב, מספרים לו שבעצם לא הכל טוב, יש לה מום לכל החיים, יש לה בעיה נורולוגית לכל החיים, הקשה הזאת. כאילו בתוך הראש שלך אמרת, לפחות אני, אוקיי, אמרתי בתוך הראש שלי, כשהוגשה, אמרתי, טוב, בסדר, הקישו אותה, אבל בואו, זה הקפיטול, אנחנו ראינו אותם, שמים משחות על קביעות והכל מתרפא. ופה לא, הערס היה כל כך חזק, ולקפיטול כבר כנראה עדיין בשלב הזה, אין איזה כוח ריפוי מטורף, שלמרות שהביאו לנוגדן והכל, יהיה לה מום לכל החיים. זה מטורף.
מה שכן עניין אותי זה כזה, נגיד, מה קורה עם המיועדת שלה עכשיו? זה כזה, אנחנו יודעים שהיא לא תגיע כנראה להיות עם השאר המדריכים, אנחנו כזה, אף אחד לא יודע, הוא כזה, הביא לה את התיק, התחבא מההורים שלו שהם באו, הוא אמר, אין לי אפילו מה להגיד, מושג מה להסביר להם, זה בטח מסווג, זה לא מסווג, הוא אין כזה, אני לא פה, והמחשבה הראשונה שיש לו זה כזה, אני לא רוצה לחזור הביתה, אני לא רוצה לחזור לאקדמיה, אני רק רוצה לדבר עם לוסי.
נכון, שזה עוד הפעם, לי זה מראה נורא
סימנים של אבא. לא, הוא מתאהב ברמות, אבל הוא מוזר.
הוא לא מוזר דווקא, תחשבי שקודם כל, יש את טיגרס שהיא גם מאוד מאוד חכמה, וזה כאילו המודל שלו לנשים, ולוסי היא מעניינת וחכמה וחדה. כיף לדבר איתה, בגלל זה גם אני חושבת שאם הם היו נפגשים באמת בכל סיטואציה אחרת, הם היו, היה ביניהם קליק אמיתי, בגלל זה אני גם חושבת שזה אהבה אמיתית, אין פה...
אני אומרת שזו אהבה אמיתית, אני אומרת שהוא עדיין מוזר. אז בעצם הוא מגיע לגן החיות שהוא ריק, אם לפני זה הוא הגיע לגן החיות ואנשים היו שם שהם נורא רצו להיכנס ולראות אותם, ממש יש אוכפי שקט בכניסה שהוא צריך ממש לשכנע אותם שיתנו לו להיכנס, והוא עובר וממש הוא רואה שיש רעל עכברים חדש, והוא שומע את השומר מתלונן על זה, והוא אומר, אפילו החולדות לא נופלות בפח הזה, שהן חכמות מדי. ואני אמרתי שזה אנלוגיה למחוזות, שזה בעצם כזה, לא משנה כמה הם ינסו לבעוט במחוזות, המחוזות חכמים, יגידו להם, יהיה טוב אם תתנהגו יפה, הם נסים להגיד להם, בוא נשמור על השקט, תביאו את הילדים שלכם, ואנחנו נחיה כולנו בשלום, והמחוזות, לא משנה כמה זמן עובר, לא אכפת להם מכלום. ובעצם הוא מגיע ללוסי והיא במצב ממש לא טוב. אף אחד מהמיועדים במצב לא טוב, הם כולם באלם, הרביצו להם, אנחנו לא יודעים בעצם מה קרה להם.
אומרים שכאילו החולדות אוכלות אותם.
גם החולדות נושכות אותם, גם שאוכפי שקט כנראה בכל הבלגן של בין לבין.
גם לא נותנים להם לאכול, וגם אם עד עכשיו הביאו להם לאכול, אז לא נותנים להם, וגם אומר בוודאות, דחו את משחקי הרעב בגלל כל הדבר שקרה עם... עם המדריכה שמתה, ובעצם לא הביאו להם לאכול, למרות שדחו את זה, אז זה בכלל הזה היה לא לתת לאנשים לאכול כל כך הרבה ימים, זה מה הסיכוי שישאר לך בכלל מתמודדים לשחק.
כן, הוא בעצם מביא לה את הקרקרים שלו, והיא ממש אומרת לו, אתה ציפור נדירה קורניליארס. ואני כזה, איך היא נותנת לסנאו דימוי של ציפור, זה כזה... זה באמת הדבר שאני...
היא גם מספרת לו שבעצם היא שומרת קרקר לג'סאפה, שהוא הבן ברית שלה, וזה פעם ראשונה שהוא שומע בכלל את העניין של להיות בן ברית, כל העניין הזה של להגן אחד על השני בתוך
הזירה. מעניין אם היא תשיג עוד בני ברית כאילו ממחוזות אחרים. נכון. זה באמת יהיה אחד שני.
ואז באמת הפרק ממש נגמר בזה שיש ביניהם איזשהו מומנט אמיתי, מין רגע כזה שכל אחד מתוודה ממש על אהבתו, הוא ממש אומר לה, אכפת לי ממך, אני לא פה כי אני המדריך שלך, אני לא פה כי אני רוצה להתקדם, נכנסה לו ללב, אמיתי, וגם יש שם קטע שגם היא ממש אומרת לו, אני מאמינה לך, אם עד עכשיו הייתי בטוחה שאתה עוד איש קפיטול, מגיל, שכל מה שאכפת לו זה להתקדם הלאה, אני מאמינה לך שבאמת אכפת לך ממני, וכנראה באמת, כאילו, אם אני אמות, מה שנקרא, מישהו יהיה לאכפת.